רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פלוס 500, המפתחת מערכת מסחר פיננסית מהמובילות בעולם, ומגייסת מפתחים במגוון תחומים. למפתחים של פלוס 500 יש הכל, כמעט. יש להם חברה ששווה 2 מיליארד דולר, יש כרטיסים לכל המשחקים של אתלטיקו מדריד, יש להם היררכיה שטוחה וצוות קטן ואינטימי, 16 איש בסך הכל, יש להם 2 מקררי גלידות במשרד, יש שולחן פינג פונג ויש טיול שנתי לחוץ לארץ, יש להם הכל למפתחים של פלוס 500 חוץ מדבר אחד. ישיבות. אין להם ישיבות. לא מאמינים לי? תשאלו את אליה רוס, ארכיטקט התוכנה של החברה, כמה ישיבות יש לו בשבוע.
אין לי ישיבות. באמת, אין לי ישיבות. כשמישהו צריך אותי, כאילו, הגיידלן הוא כזה. תבוא לדבר איתי. וזה ככה on demand. צריך משהו, בוא נדבר. לא צריך משהו, שב, תעשה.
אז אם אתם אוהבים ישיבות ארוכות ומשעממות, אין לכם מה לחפש בפלוס 500. אבל אם החיסרון הקטן הזה לא מפריע לכם, באמת, חיסרון קטן, הצטרפו לפלוס 500. פרונט-אנד, בק-אנד, דאטה ומובייל, החברה מחפשת מפתחים בכל התחומים, העיקר שתהיה להם תשוקה למקצוע, וגם ניסיון לא מזיק. בקרו ב-careers.plus500.com, careers.plus500.com, והגישו את קורות החיים שלכם, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. careers.plus500.com.
היי, אני דנה אילמן. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לביקור בצד האפל של האנושות, עושים פשיעה. מה קורה בתודעה של אדם שמבצע פשע? מה התחבולות של החוקרים כדי להוציא הודעה באשמה? ועד כמה זה לגיטימי? את כל החבילה הזאת ועוד בעושים פשיעה. אל תחמיצו.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
מה באמת יש בו באצטדיון הכדורגל? בסך הכל פיסת דשא מלבנית ועליה כמה סימוני גיר מוזרים, 2 שערים מרושתים, 4 דגלי קרן ושני ספסלים. מסביב כיסאות לטובת הצופים ומתחת ליציע רצוי גם חדרי הלבשה, כדי שהשחקנים והשופטים יוכלו להתקלח ולהתלבש. נו, לא דרישה מוגזמת. אבל מה עוד יש בו באצטדיון הכדורגל חוץ מכל הדברים האלה? דברים שלא כולם אולי רואים. יש בו תשוקה, ויש בו זיכרונות, ונוסטלגיה, וקסם משלו, של כל אצטדיון, שלא דומה לשום אצטדיון אחר. אקוסטיקה משלו, וכמובן ריח משלו, ועולם שלם שהוא רק שלו. איזו קבוצה ניצחה ואיזו הפסידה, זה לפעמים פחות חשוב. זה טוב לציוצי הטוויטר של היום ולעיתונים של מחר. אבל הם, השחקנים והמאמנים, ואפילו אנחנו הצופים, כולנו בסופו של דבר אורחים. זהו אצטדיון הכדורגל, שמארח את כולם לחגיגה. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט היחיד של רשת עושים היסטוריה. אני בן מיטלמן, וחזרנו אליכם אחרי פגרת חגים קצרה. תודה על התגובות שלכם בטוויטר. השבוע במיוחד הייתם מאוד פעילים בנושא שלשמו התכנסנו היום, אצטדיוני הכדורגל הטובים בעולם. ולשם כך נמצא איתי האיש שכנראה מעטים האנשים שראו מבפנים כל כך הרבה אצטדיוני כדורגל כמוהו בעולם, עוזי דן, שלום.
אהלן.
עוזי כמובן פרשן הכדורגל העולמי של הארץ וידען שאין שני לו, תודה שבאת. בהמשך התוכנית עוזי, אחרי שאנחנו נסיים, הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, והפעם ממתק לחובבי הפוטבול וגם לאלה שלא, תומר יחזור לאייסבול, משחק הפוטבול בין הפקרס לדלס קאובויז, שנערך בקור המקפיא של ויסקונסין, וכמו תמיד אני מזמין אתכם לכתוב לנו בעמוד הטוויטר שלנו, עושים ספורטקאסט, להיות חברים של רשת עושים היסטוריה בפייסבוק, ואתם גם מוזמנים בפלטפורמות האלה, לכתוב לי הצעות, טענות, מה אתם אוהבים, מה אתם לא אוהבים, רעיונות לפינות ההיסטוריות של תומר, אנחנו קוראים הכל גם כשאנחנו לא משיבים. עוזי, יש כמה שנים שהן מפרידות בינינו, לא נגלה כמה, אבל אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים.
בוא נגלה, למה? אם כבר פתחנו, אז...
אני, מה אתה רוצה? אני 33.
בסדר, אני בסוף החודש 54.
יאללה, נו בסדר.
כן, לא נורא.
חוט הדור, כמעט. דור אחד.
מותר לספר איך הכרנו?
נו, תגיד.
אם כבר מדברים?
חובה.
אז אמרת שאני ידען וכולי, אני, מה שכנראה נכון, לפני 15 שנה פלוס, יזם אלון עידן, שעבד על זה בספורט הארץ, את המדור שנקרא שווה בדיקה.
כן.
זאת אומרת, שאלות על ענייני ספורט של קוראים, אז כמובן זה היה רק בפרינט, היום זה נמצא גם באתר או בייחוד באתר.
זה מין הקטע מומחה ב...
כן, סוג של... שאלות מכל ענף ספורט שהוא, והיסטוריה וחוקים וטריוויה כמובן וכולי. זה התחיל באוגוסט 2003.
אוקיי.
עכשיו בהתחלה, אתה יודע, שזה תפס, אז קיבלתי עוד גם מיילים, אבל אפילו מכתבים וכולי. ואחד השואלים הקבועים הראשונים, שאני חייב להגיד, שאלות אינטליגנטיות ורציניות שגם נכנסו כמה פעמים, היה בחור שחתם באופן, שוב, שאל שאלה, מכתב מסודר, כתוב, משנה סתורה, מנומק, שאלה או שתיים או שלוש, וחתום בן מיטלמן, ומתחת בן 18 פתח תקווה.
גדל.
אז, ואחרי כמה שנים, עכשיו שוב, התפרסם כמה פעמים ולא הכרתי אותך, אבל היו שאלות לעניין ובמקום, ובאמת... מראשוני הפינה, ולא עבר הרבה זמן, עד ששמעתי את השם שלך בגלי צהל,
כן.
ואחרי זה גם הכרנו וכולי, וזהו, והנה אנחנו היום, 15 שנה אחרי.
אז מחמיא לי אלה שאתה זוכר עוד, עוד
לא,
אותי.
לא, בוודאי, ואז... אני, אגב, אני, מה שסיפרתי לך עכשיו פה, יצא לי לספר בפעמיים שלוש לאנשים, זה קטע, כאילו, זה...
אני אגיד לך משהו, אני הייתי מנוי לעיתון הארץ מילדות, בבית שלי זה תמיד היה, ונורא אהבתי לקרוא את הספורט של הארץ, אגב, עד היום, הוא מדור ספורט מאוד מאוד שונה, לא דומה בכלום לשום עיתון אחר בארץ, יש לו חסרונות, אבל יש לו גם יתרונות מדהימים בעיניי, אני עד היום קורא הכל, ואז הייתי כמובן קורא, וכמו שאתה אומר, הייתי מגיב, הייתי כזה מהנודניקים האלה קצת, שאז רק התחילו המיילים פחות או יותר,
כן, כן.
שולח מיילים ממש, עכשיו אני זוכר ממש, עוד כמה שנים לפני מה שאתה מתאר, אבי רצון היה עורך המדור ספורט של הארץ.
נכון.
ואם אני לא תהיה זה היה בזמן היורו ב-96, או אולי בזמן מודיאל 98, משהו באזור הזה, שאני הייתי ילד כזה שרואה את כל המשחקים, ונורא הצבן אותי רצון בתורים שלו, כי הוא תמיד היה נורא אוהב ללגלג על האנגלים, זה כאילו היה חלק מהאג'נדה, וכמובן בעד האיטלקים, ואני שהייתי כזה ילד אוהד נבחרת אנגליה, הייתי מתעצבן, והייתי כותב לו תורים, אבל לא הייתי פחות מנומס, זה, למה אתה כותב ככה, וזה, ואותו דבר הייתי מסיים, נאמר בן מיטלמן, בן, אם זה נגיד יורו 96, אז בן 11 מפתח תקווה. והוא לא הגיב לי אף פעם, לא יודע למה, אולי הוא לא אהב את הסגנון שלי, אני יכול להבין, אבל פעם אחת, באחד הטורים שלו, כשאחרי ההפסד של אנגליה, הוא כתב בגוף הכתבה, כל ילד בן 12 יכול, מבין שככה וככה, ואני הראיתי זה לאבא שלי, הנה אבא, הוא מגיב לי. טוב, בואו לנושא שלשמו התכנסנו. אז אני חושב שעבור כל אוהד כדורגל, המשחק הראשון באצטדיון הוא משהו מיוחד, באמת בכלל להיות באצטדיון עם אבא או עם אח גדול, זה זיכרונות שאתה לוקח איתך לכל החיים. אני זוכר את הפעם הראשונה שאני נכנסתי עם אבא לאצטדיון הישן בפתח תקווה, עם השנים הוא קיבל את הכינוי האורווה, זה באמת אצטדיון מזעזע, אבל אני לא יכול לתאר כמה התרגשתי, בוא. לראות את הדשא הירוק בוא, הזה ואת השחקנים.
הקטע שרואים פעם ראשונה את הדשא?
כן.
ואתה יודע מה, ככל שהאצטדיון הוא מסכן יותר, מיושן יותר, הסביבה, אתה יודע, יצא בטון או עץ, להפך, זה רק מעצים את הקטע של הירוק הזה, של הדשא, נכון. פתאום, עכשיו אתה לא רק, אני זוכר שאני, האצטדיון הראשון שהייתי בו זה בלומפילד, דורך על תחילת שנות ה-70, והקטע הזה שאתה נכנס, ואז גם היית, אתה יודע, הכניסות היו, נכנסת במנהרה או מדרגות. כן. זה, זה, זה רגע שהוא מכונן בכל, לכל אוהד ספורט.
כן.
זה, זה, זה ברור ומובן. אני זוכר שהבן שלי שואם בן 14.
השנייה הראשונה זה שהאצטדיון נחשף, נגלה בפניך.
זה רגע שאתה זוכר לכל החיים.
אני מסכים, אני ממש מרגיש את זה.
הבן שלי שהוא היום בן 14, הצעיר, יש לי שתי בנות גדולות, והוא הפך להיות אוהד כדורגל מטורף, אבל שהוא היה קטן, הוא לא היה בעניין. עכשיו זה בסדר, אמרו לי, סוף סוף יש לך בן אחרי בנות, קח אותו, אמרתי, לא רוצה, זה בסדר, לא... אבל, כדי שיהיה ברור, שאנחנו מכבי, שלא חס וחלילה, ידרדר להיות אוהד הפועל או משהו כזה, לקחת אותו בגיל 6 למשחק.
לסמן כבר בי ל...
רק ש...
זהו.
שידע שהוא אוהד מכבי.
עשים את החותמת, אחר כך שיעשה את זה.
מותר לך לעשות הכל, תהיה זה, תעשה סמים, תעבוד בזה, אבל יש...
אוקיי. אגב, המשימה שלי הרבה יותר קשה משלך, כי עוד הפועל פתח תקווה, אני גמור עם הילדים, אני גם לא גר פתח תקווה כבר שנים, אז אין לי שום סיכוי.
זה בעיה.
כן.
ואני זוכר שוב, גם, תכנסתי, זה גם היה בלומפילד, זה היה משחק נגד הפועל אשקלון, אם אני זוכר נכון, כי לקחתי גם, אתה יודע, שכנראה ננצח, שלא, שהילד לא יצא עם טראומה.
כן.
וחשבתי שישעמם לו וזה, והוא ראית את העיניים זורחות, והוא חזר הביתה, ואתה יודע, סיפר לאמא, עכשיו, שוב, הוא נכנס את הכדורגל באמת רק 4 או 5 שנים אחרי, אבל זה רגע שכל אחד, ובטח אם אתה אוהד, כל אחד זוכר, ובדרך כלל גם, אתה יודע, משחק ראשון, אתה הולך לראות את הקבוצה שלך, בעיר שלך, זה רגע מכונן.
כמה אצטדיוני כדורגל היית בחיים? אתה עוד סופר? יש לך מושג?
אז אני אגיד לך, אני אחזור רגע לבן שלי, כי ישבנו, מחזור האחרון של הצ'מפיונס, ישבנו, ראינו את צ'סקה ריאל.
כן.
ואמרתי לו, אין, לושניקי, הייתי פה לפני חודשיים, שלושה, בגמר גביע עולמי.
כן.
עשיתי חשבון שרק באצטדיון הזה ראיתי שבעה משחקים במונדיאל. הוא אומר לי, אבא, אני הייתי רק בשלושה אצטדיונים. זאת אומרת, בלומפילד, נתניה, שמה כזה, ובאבונותיי בברנבאו, לקחתי את השנה שעברה טיול בר מצווה, איזה. כמה אצטדיונים היית? עכשיו, ניסיתי לספור, עכשיו, אני אחד שזוכר כל דבר, כידוע לך, וסופר כל דבר, אבל לא הצלחתי באמת איזה. אבל בחול, בערך 60 אצטדיונים ב-20 מדינות, ובארץ, אתה יודע, עוד לפחות 15 אצטדיונים, לא יודע כמה.
בטח אפילו יותר.
שאלה גם איך אתה סופר, אתה סופר את נתניה, אתה יודע, כשניים, או את נתניה הישן.
ברור ששניים.
אז אוקיי, אז בטח 20 בארץ, או משהו כזה.
שמע, גם 20 מדינות, אנחנו תכף ניגע בזה, אבל הקטע של המדינות השונות, זה...
שמע, יש אצטדיונים, יש מקומות שהייתי, נגיד, סן דני, יצא לי להיות גם בגמר אלופות, וגם ביורו בכמה משחקים ב-2016, וגם במונדיאל ב-98, וזה כאילו, זה אצטדיון שאני, או בברנבאו, וזה יש מקום.
אז כמי שבאמת אתה היית בכל כך הרבה מדינות שונות, בטורנירים גדולים שסיקרת, בין היתר הרבה באפריקה, שזה אולי יותר נדיר, בטח אצל חובבי כדורגל ישראלי, בוא נוגד. אז ספר קצת כמה חוויית האוהד באצטדיון היא שונה. הרי שוב, אנחנו מדברים, כשאתה נכנס לאצטדיון, זה לא רק הכדורגל, זה השירים של האוהדים, זה האוכל שמוכרים, זה...
אין ספק, זאת אומרת, בסופו של דבר, אולי החוויה הכי גדולה שהייתה לי, הייתה עדיין כאוהד, בטיול אחרי צבא שלי, קצת לדרום אמריקה, עצרתי חודש במקסיקו, למונדיאל במקסיקו.
וואו.
שאז זה היה, אתה יודע, חלום חיי לנסוע למונדיאל, לא חשבתי שאני עיתונאי ספורט, אני הייתי אמור במרכאות להיות הייטקיסט, מתמטיקאי וכו', אתה יודע,
יש לך אח רופא.
אח שלי פרופסור.
פרופסור,
כן, סתם. חלום חיי, ואז להגיע למונדיאל, אתה יודע, לא היה אינטרנט, לא היה זה, זה היה, אני יכול לספר לך ערב שלם או לכתוב ספר על הקטע, פגשתי אנשים, הרבה אנשים מדרום אמריקה, מרכז אמריקה, שלא האמינו שיש פה איזה בחור, שבא מהטרה סנטה, כאילו, לראות כדורגל, זה היה נראה להם כאילו משהו, חשבו שיש גמלים ולא משנה. האצטקה היה אז האצטדיון הכי גדול בעולם, 120,000-115,000, לא יודע.
מקסיקו סיטי,
בטון. זאת אומרת, כמו בלומפילד, קח את בלומפילד הישן של 22,000 מקומות, תכפיל אותו ב5.
כן.
כאילו, אתה זה, כמובן שישבתי במקומות הזולים, חוויה מטורפת. אבל בסופו של דבר, אוהד כדורגל, זה עוד כדורגל, זאת אומרת, הוא שר, הוא מעודד, זה לא משנה אם זה בספרדית, אם זה בסוואילית, אם זה באנגלית, אם זה בפורטוגזית, בסרבו-קרואטית, הוא חווה את המשחק ואת ההחמצות ואת השערים, וכן, וגם, אתה יודע, הכניסה, אני יכול לספר לך סיפורים על כניסה לצדיונים, ויציאה מצדיונים, והאוכל,
ספר משהו על אוכל,
איזה אוכל אחי. ואז אתה נזכר, ביצדיון רמת גן הישן, שבטח חייבים לדבר על ביצדיון רמת גן מתישהו, הכניסות האלה, וביציא המזרחי של פעם, זה לא פחות דוחק מאשר, ולא היה, זאת אומרת, זה היה, אוכל, אני אגיד לך, אני משתדל ללכת לכדורגל, כאילו בכל מקום שאני נמצא בו.
כן.
יצא לי גם ללכת למשחק במלאוי, ובמלאוי האוכל של העניים, הבשר של העניים, זה עכברי שדה, עכברים קטנים, עכברים של השדה, ששמים אותם על שיפוד, כאילו 5, 6, 7,
על האש,
נשארים זה, עכשיו אתה רואה, עם הזנה ועם הכל כמו שזה, אתה מקבל שיפוד, אני לא ניסיתי, אני לא, אני אמץ, אבל לא זה, אתה מקבל שיפוד, עם, אתה בייחוד רואה את הזנבות, אבל יש שם הבשר.
Too much information.
ואנשים, אתה יודע, אנשים, זה אוכל, זה כמו שאתה קונה שווארמה.
אני חוזר לקבב בלונדון, כן.
אתה יודע מה? לא בטוח
שזה שונה גדול.
החמורים והקטשופ בקרם קודם.
לא בטוח שזה שונה. לא בטוח שזה שונה. אז בוא נעשה משחק. אני רוצה שתגיד את שלושת האצטדיונים שהכי אהובים עליך, לאו דווקא זאת אומרת שוב, הכי מפוארים, הכי יפים, שלושה שאתה הכי בלב שלך.
זה נורא 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 קשה. מה הפרמטרים? איך אתה מדרג?
בוא נחזור למה שאמרנו קודם כילד, שאתה נכנס והאפקט הוואו, איזה צדיונים אתה הכי מרגשים אותך להיות בפנים ולראות
את זה? אז קודם כל, בלומפילד, אני לא יודע איך יהיה בלומפילד החדש, אבל בלומפילד הישן של הבטון, ויצא לי, אתה יודע, הייתי בצעירותי, ישבתי בשער 11 בבטון הרבה מאוד, ולפעמים בשער 3, ולפעמים... מבחינתי בלומפילד של, 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 של שנות ה-70 וה-80, זה היה סטדיון, זאת אומרת, שום דבר לא השתווה אליו. אבל תראה, הייתי פעם ראשונה באלן רוד, כאוהד ליץ יונייטד, אז פעם ראשונה הייתי, זה לא היה במשחק. הייתי בליץ, והתרגשתי. ואז יצא לי להיות באלן רוד במשחק ביורו 96, אבל לא משחק של ליץ.
כן.
זאת אומרת, משחקים... ואחרי זה גם שהגעתי למשחק, זה...
מה היה שם ספרד, בולגריה?
היה שם רומניה, ספרד, בולגריה, כל הבית הזה של... הוא היה בליץ ובניוקאסל. ואז הגעתי גם למשחקים, משחק ראשון של ליץ שראיתי באלן רוד, היה נגד הפועל תל אביב.
גדול.
שזה היה סוג של דרבי בשבילי, וזה מרגש, ולהגיע פעם ראשונה לברנבאו, שזה גם בגלל שאני לא יודע ריאל מדריד, אבל גם בגלל ההיסטוריה, והוא גם צדון מאוד יפה. ולהגיע למרקנה פעם ראשונה. עכשיו, המרקנה זה בית מקדש.
נכון.
וומבלי, עכשיו וומבלי, אני יצא לי להיות עוד וומבלי הישן. אני חושב שוומבלי במקום הראשון, זאת אומרת, אתה יודע, גם המרקנה הוא בית מקדש, אבל וומבלי הוא בית המקדש הראשון לצורך העניין. וסנסירו הוא צדון שהוא גם, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים מרגשים, אבל גם על צדונים יפים, אז סנסירו יש בו את השילוב הזה של צדון שהוא יפה, אבל יש בו גם מסורת, ויש לו גם אווירה, והוא משלב המון דברים, ובטח הוא באחד הצדונים המרשימים שיש.
אז הנה, אני אצרף עכשיו לדיון את העוקבים שלנו בטוויטר, שאני שאלתי בימים האחרונים בעמוד הטוויטר שלנו עושים ספורטקאסט, וגם שאלנו כמה מהקולגות שלנו בפודקאסטים אחרים את אותה שאלה, איזה אצטדיון אהוב עליכם ולמה? אז הנה, אני אקרא כמה מקבץ מהתשובות. אורי לוי, חברנו מאתר בבא גול, בחר באתנסיו חירדות, אני אומר נכון?
קולומביה.
במדז'ין, בקולומביה, כן. זה מבנה שהופך לקרקס שלם, אורי כתב, בלי גג וזז עם הקבוצה בכל מהלך שקורה על הדשא. אוריאל דסקל מכלכליסט והפודקאסט בכל יום נתון, בחר בקרבן קוטג' הלונדוני של פולם, והוא נימק, דרך יפה מתחנת הטיוב לאצטדיון על הנהר, בקיץ יפה, בחוף בריזה קרירה, אצטדיון כמו פעם עם אווירה כיפית, מרגיש משפחתי וקרוב גם מקצה היציע הכי גבוה, ויש ליד מסעית המבורגרים מזעזעים, ועדיין זה טעים עם קטשופ.
כל דבר טעים קצ'וב.
בדיוק, ובמיוחד ליד לפני הכדורגל. דור הופמן מישראל היום בחר בוולודרום במרסיי בגלל האקוסטיקה הנדירה, מיכאל וינסנדט בחר בשוקרן סרהצ'ולו באיסטנבול, הר הגש שאין שני לו, מיכאל מערוץ הספורט, השוקרו סרהצ'ולו זה פנר או זה גלת הסרי?
זה...
גלת הסרי זה אלי סמיין.
זה פנר.
פנר. ישי שפיגל בחר במורומבי בסאו פאולו, בגיל 10 הוא כותב, גרתי בברזיל ואני זוכר הרבה קללות וטירוף של אנשים, איך אמרה המורה לאבא שלי, הבן שלך עוד לא יודע טוב פורטוגזית, אבל לקלל הוא יודע שאתה. הגאון מווילנה בוחר במונומנטל בבואנוס איירס, הוא כתב שמי שחווה שם סופר קלאסיקו מבין לבד, טירוף שנלווה אליו בחוץ אווירת כאוס, ריחות של אסדו וצ'ורי פן וזיקוקים, והיו גם בחירות ש... פומבומרה בבואנוס איירס, זה האצטדיון של בוקה כמובן, באולד טראפורד של מנצ'סטר, באנפילד בליברפול, סיגנל אידונה פארק בדורטמונד, סנסירו במילאנו שהזכרת, האמירויות של ארסנל, טוב, בחירה שאני קצת פחות מבין, והבחירה המעניינת מכולם בלי ספק של אביעד פדר, המגרש הסינתטי בכפר קאסם. לא נמנע ממישהו, אם זה מה שעשה לך את זה, אני אגיד משפט על עצמי, אני עוד לא בחרתי, אז... כל מכיוון שאני אוהד צ'לסי, די בדומה למה שאמרת על לידס, אז ברור שאני הכי נהנה בעולם בסטמפורד ברידג', אני כמעט כל שנה שם, וזה המקום שאני הכי אוהב בעולם, אבל זאת בחירה קצת טריוויאלית מדי, אז אני אבחר דווקא באפטון פארק, עליו השלום, זה קצת חילול השם, כי אוהד צ'לסי שאני בוחר במגרש של ווסטאם, אבל קודם כל היה לנו שם רקורד מצוין בעשור האחרון, מאז שהם דווקא עברו לאולימפי, אנחנו מתקשים, ובית אי אפשר היה שלא ליפול בקסם של האצטדיון הזה. קצת דברים שמזכירים את מה שאוריאל כתב על קרייבן קוטג', הקרבה לדשא, הצבעים האלה הנהדרים, הבורדו החם והכחול הקר של ווסטהאם, הפאי בשר שמוכרים במזנונים במחצית, וההליכה הזאת עם מהטיוב ברחוב גרין סטריט המפורסם, עם מלא דוכני מורים כאלה עם טלוויזיות ודוכני בשר, היום שם בעיקר מאגרים פקיסטנים אני חושב.
שמה, בעניין הזה, גם מה שדסקל אמר וגם מה שאתה אומר, אין על האצטדיונים האנגלים הישנים. כן, זאת אומרת, כן. אתה יודע, אמירויות הוא אצטדיון מאוד יפה, ומבלי החדש הוא אצטדיון מדהים, אינפילד, לא הייתי בו באז השיפוץ, אבל זה לא, האצטדיונים של פעם, שהם די קטנים, והם קהל יושב על המגרש, ובטח מאז שהורידו את הגדרות ודוח טיילור, אתה באמת, אתה יושב ממש על המגרש, זה אווירת כדורגל שמספיק להיות פעם אחת באצטדיון כזה בשביל להתאהב, לא רק באצטדיון, אלא בליגה, בקבוצה, במשחק, במה שאתה לא רוצה, ואני רוצה להזכיר את ויסנטה קלדרון.
כן, גם כן עליו השלום.
כן. כדאיונים פתוחים, זאת אומרת, אצטדיונים שאין להם גג, נכון שבויסנטה קלדרון בצד אחד של המושבים היותר טובים, בנו סוג של גג, אבל רוב האצטדיון פתוח, גם קאמפ נו למשל, היה שנים כולו, עכשיו פתוח, סוג של מין מכתש כזה, קלדרה כזאת שיורדת, האצטדיונים האלה שהם גם גדולים, הם גם חשופים, זאת אומרת, זה אצטדיון של פעם, אתה מרגיש, יש משהו שאין באצטדיונים החדשים. זאת אומרת, האצטדיונים החדשים נורא יפים, ויותר נוחים, ואתה יכול לראות מאחורי השערים הרבה יותר טוב ממה שאתה רואה באצטדיונים של פעם.
בוא נגיד את האמת, הקסם הלך לאיבוד קצת.
קצת הלך לאיבוד.
תשמע, אני בדרך כלל, אני מודה שבדרך כלל אני לא אוהב את הדיבורים הסוג הזה, כי אני מאוד בן אדם שאני לא, באופן יחסי אני לא נוסטלגי, ואני גם לא אוהב את הדיבורים, את ההתרפקות על חשבון הקדמה. אני אוהב שיש קדמה, זה דבר טוב גם במקרה הזה.
לא,
אבל,
זה דבר...
אבל שמע, בוא נאמר את האמת, אמרת סנדיאגו ברנבאו, לוז'ניקי, כשאתה יושב בפנים, בסוף הם די דומים כולם.
לגמרי, לגמרי.
ופעם זה לא היה. פעם כל אצטדיון היה עולם, הוא לא היה שונה לחלוטין.
לגמרי, אתה יושב, אתה יודע מה, הייתי בלוז'ניקי, והייתי גם באצטדיון האולימפי בקייב, בגמר האלופות, שני אצטדיונים מאוד יפים, וכן, זה נראה אותו דבר, אתה יודע, אתה יושב באצטדיון של ספרטק במוסקבה, שהוא אצטדיון ישן כזה, אמנם שיפצו אותו, אבל עדיין אתה שוב, אתה הרבה יותר קרוב לדשא, אתה מרגיש, הוא מרובע, הוא לא, ואתה מרגיש, המשחקים שמה, שמעת את הקהל יותר, היה יותר כיף. סן דני, ב-98, שהגעתי לפעם ראשונה, בנו אותו לקראת המונדיאל, הוא נחשב אז האצטדיון הכי יפה בעולם, אני שרתי ככה, באמת, משתאה לנוכח היופי שלו, והארכיטקטורה, וגם האקוסטיקה, אבל אתה יודע, היום כל כך הרבה אצטדיונים דומים לו, וזה כמו שאתה אומר, אתה יושב בתוך אצטדיון, אם אתה מצלם,
כן.
אתה לא באמת יודע את זה. עכשיו, מצד שני, יש כן חשיבות לארכיטקטורה ולצורה, האצטדיון הלאומי בברזיליה, על שם מנו גרינצ'ה.
הוא נבנה לקראת המונדיאל?
הוא שופץ לקראת המונדיאל, הוא נבנה כבר בשנות ה-70, אבל הוא היה די מסכן, הוא בעצם נבנה מחדש, אפשר להגיד. הוא אצטדיון יפהפה, ברמות, גם בפנים, גם בחוץ. הייתי שם, המשחקים לא, אתה יודע, נגיד צרפת ניגריה ברבע גמר, ומשחק, כן. והוא גם מאוד מאוד גבוה, אתה יושב, אספר לך יוסיפוביץ' מוואלה,
כן.
שעלינו, עלינו, 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 אמר אני מדמם כבר באף, ישבנו, ואתה רואה משורה 9,000, אתה רואה נהדר.
שמה, כבעל לאדריכלית, אני בטח לא מזלזל בארכיטקטורה, היא נפלאה, בהרבה אצטדיונים היום אתה רואה את המחשבה שמושקעת, וזה באמת שוב, זה יצירה לכל דבר, זה יצירת אמנות, אבל אני שוב מחזיר אותך לעניין, וזה לא פלא שגם בעולם וגם בארץ, בשנים האחרונות, שיש באמת את התנופה הזאת של לבנות אצטדיונים, שבסוף תמיד המניע הראשי הוא מניע כלכלי.
ברור.
לבנות יותר כיסאות, יותר אוהדים שבאים, שמשלמים על כרטיס, שמשלמים על כל המרצ'נדייז וכל מה שמסביב.
לבנות בוקסות של VIP ולבנות
חולים. בדיוק, וזה עניין כלכלי, והקסם בדרך הולך לאיבוד. עכשיו, מה גורם, זו שאלה קצת, אתה יודע, לא פילוסופית, אבל שנוגעת לנימים שלנו כאוהדים, מה גורם לכאב הזה של אוהדי כדורגל בעולם וגם בארץ, כמו שראינו את זה עם הפועל תל אביב, לכאוב כל כך, כשהבעלים של הקבוצה אומרים להם, טוב, במקרה של הפועל כדורסל, אגב, אני מכניס כוכבית קטנה, זה היה שונה, כי הרסו את אוסישקין בלי שהיה למולם חדש, וזה לא יפה. אבל מעבר לזה, כשכבר יש לצורך עניין כמו ארסנל, שבנו את האמירויות, ואייבורי נהרס, או בהרבה מקרים אחרים, מכבי חיפה, ועדיין מאוד מאוד קשה לאוהדים.
התחלתי לגעת בזה, רציתי לגעת בנקודת כבר שהתחלתי לדבר על אתלטיקו, כי אתלטיקו עברה לי, עוד לא יצא לי להיות בוונדה מטרופוליטנו, אומרים שכמו, אתה יודע, שהוא צדון יפהפה ונהדר, אבל האוהדים לא, זאת אומרת, אתלטיקו קצת מכרה את נשמתה לשטן, והפכה מקבוצה של העם לקבוצה שמסתכלת יותר על הכסף. עכשיו, בשביל אוהדים, זה לעזוב בית. אני אספר לך שאימא שלי נפטרה בשנה שעברה. עכשיו, בבית שגדלתי בו, מגיל 4 עד, נקרא לה, עד הצבא, עד אחרי צבא, אבל שההורים שלי, ואחרי זה רק אימא שלי גרו בו, 50 שנה זה היה הבית. ואתה יודע, פיינינו אותו, עכשיו, אני כבר 20 ומשהו שנה לא גר בו, ועדיין, אתה יודע, זה צובט בלב, לא רק, כי זה הבית שלך. עכשיו, אצלנו כדורגל, לאוהד קבוצה, זה הבית שלו. הבית יכול להיות עם פגמים ועם נזילות וקטן, אבל זה הבית שלך, זאת אומרת, זה המקום שאתה נכנס אליו ואתה מרגיש בבית. ובית חדש, אתה יודע, לפעמים אתה עובר מדירה קטנה לדירה יותר גדולה או מדירה לבית, ועדיין אתה לא מרגיש את אותו, אתה לא מרגיש בבית.
מה הקבוצות צריכות לעשות? כי בסוף בוא נצא מנקודת הנחה שוב שהמעבר הזה לפעמים הוא הכרחי. גם מבחינה כלכלית, כדי לעמוד בסטנדרטים של הכדורגל העולמי, יש קבוצות שמגיעות למצב שהן צריכות להתקדם לאצטדיון גדול יותר.
זה נכון, אבל
יש לזה גם יתרונות, שבסוף יש מקום יותר ליותר אוהדים.
זה תלוי באצטדיון, כי למשל באיטליה, יובה בנתה, דל אלפי היה אצטדיון מסכן ואומלל.
מזעזע, כן.
בנתה את היובה אצטדיון, וכולם מבסוטים, זה טוב כלכלית, זה טוב לאוהדים.
זה מקרה שכולם הרוויחו.
עכשיו, האוהדים של
רומא, אבל הרוב זה לא המקרה.
לא, אני אומר, האוהדים של רומא למשל.
כן.
או של נפולי, תן להם אצטדיון חדש, תן להם אותו במקום.
זה מקרה אבל ספציפי,
לא,
כי באיטליה המגרשים
נכון, לא, אבל אני בכוונה, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי כך את סנסירו, ששופץ, אני לא יודע כמה פעמים, הוא עדיין סנסירו, או ג'וזף במייצה, כמו שהשם הרשמי שלו, הוא אצטדיון נפלא מכל בחינה, והוא עדיין האצטדיון, הוא הבית, זאת אומרת, לפעמים עדיף, כמו שאולי עושים בבלומפילד, אז שוב, אני לא יודע איך יהיה בלומפילד החדש, כן. אבל עדיף, אתה יודע, לא לעבור, לקחת את הבית בין 3-4 חדרים שלך, הישן, לשפץ אותו כמו שצריך, יכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות. גם המיקום, תראה, הבנדה מטרופוליטנו, לקחו אותו לצד שני של העיר.
כן,
למקום ש, 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 שהוא לא, אין עוד, זאת אומרת, לא גורם שם אנשים בכלל.
כן, כי במקור קבוצה גם, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, מזוהה עם השכונה
מזוהה
מזור, של האצטדיון.
טוטנהאם לפחות בונה את האצטדיון החדש שלה, צמוד לגמרי לווייט ארזן, זאת אומרת, אתה נשאר,
כנה לאמירויות של ארסנל.
נכון, אתה נשאר באותה שכונה. עכשיו, האמירויות, אתה יודע, האוהדים של ארסנל, אייבורי, עם כל הכבוד לשעון ולכל הזה, האוהדים של ארסנל קיבלו באמת אצטדיון נפלא.
אבל אייבורי היה נפלא. אפרופו מה שדיברנו קודם.
לא יודע, אבל האוהדים של ארסנל הם מנומסים כאלה.
אגב, אני אישית, אייבורי היה האצטדיון הראשון שהייתי בו בלונדון, אני זוכר את זה.
אז הייתי בווייט ארזן, שאני חייב להגיד, שדי התאכזבתי מהגודל, זאת אומרת, חשבתי, זאת אומרת, הוא לא, אתה יודע, זה כמו בלומפילד.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן. תכירו את עורכת הדין אילנית אפלפלד.
בתחילת הלימודים חשבתי שאני אלמד מוזיקה, ובסוף מצאתי את עצמי מתמחה בקניין רוחני. קניין רוחני קשור קשר אדוק למוזיקה, כי הוא מגן על היצירה, וזה תחום מרתק בעיניי. בקניין הרוחני אתה חשוף לכל העניין של יצירה והמצאה. אנחנו עובדים עם חברות כדי להגן על הטכנולוגיה שלהם באמצעות פטנטים, סודות מסחריים וסימני מסחר. משרד שלנו גם מחלקה של משרד בלונדון שמתמחה בטלקומוניקציה ובדאטה.
היום באנו לדבר על נושא שחשוב לכולנו, פרטיות. ליתר דיוק, על תקנות הפרטיות החדשות באירופה, ה-GDPR. וזה בעצם רלוונטי לכל מי שיש לו גישה למידע של אנשים שנמצאים באירופה, בין אם באמצעות אתר אינטרנט ובין אם במסגרת שירות שהוא נותן. ה-GDPR נכנסו לתוקף במאי 2018. התקנות שקדמו להן היו מיושנות לגמרי.
נכון, בשנת 95 הדירקטיבה הקודמת הייתה בתוקף לפני ה-GDPR, ושנת 95 היה אינטרנט אבל לא השתמשנו באינטרנט, ואז הכלל באירופה היה שלמידע אסור לצאת מחוץ לגבולות אירופה. אחרי 95 קרתה מהפכה שלמה, אנשים התחילו לשתף, פתאום יש פייסבוק ופתאום אנשים רוצים לשתף.
אוקיי, אז לא צריך להיות גאון כדי להבין שהתקנות הישנות פשוט לא מתאימות למציאות. אז מה התחדש בהן?
וגם מה זה אומר בשבילי אם יש לי אתר אינטרנט.
בשנת 2011-2013 היה את כל הגילויים של אדוארד סנודון, וזה מה שגרם שם להיסטריה באירופה, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו לא רק שצריכים לא לרקח, אנחנו חייבים לשמור על הכלל שהמידע באירופה, גם אם הוא יוצא מחוץ לאירופה, צריך להישמר באותו רמת הבטחה כאילו הוא נשמר באירופה. תראה, אפשר כחברה להיכנס להיסטריה ולהגיד איך אני עומד בתקנות, זה יותר מדי לעשות. יש הרבה חברות שאומרות, אני אחכה לראות מה קורה, נשב על הגדר, נראה מה זה מתפתח, זה תקנות חדשות. לא צריך להיכנס להיסטריה, אבל ברגע שאתה כחברה מכבד את הפרטיות של הלקוחות שלך, זאת אומרת, אתה לא רק תתאים את הפעילות שלך לתקנות ותצמצם את הפער בהקשר הזה, אתה גם תייצר אמון בינך ובין המותג שלך לבין הלקוחות שלך.
משרד עורכי הדין, אפלפלד אנד קו. אתר האינטרנט, ipfeld.com.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אז בוא, הרמת לי להנחתה באמת על ישראל. עוד לפני שאנחנו מדברים על אצטדיון רמת גן, קודם כל בוא נדבר כן על התנופה של הבנייה בכדורגל הישראלי, אי אפשר להתעלם מזה, אולי דבר אחד טוב שקרה פה בעשור, עשור וחצי האחרונים. נבנו הרבה אצטדיונים חדשים, סמי אופר בחיפה וטוטו טרנר בבאר שבע, נתניה, פתח תקווה, אקו, טדי שופץ, בלומפילד עכשיו עובר מתיחה רצינית שמתישהו תסתיים, למרות שלא מוסיפים שם מקום חנייה אחד, שזה בעיניי טירוף. אבל תסכים איתי באמת במקרה הזה, שהאצטדיונים האלה, אני כמעט מכולם מאוד הופתעתי לטובה, כי אתה כבר אוטומטית, אתה מין איזה כבר פסימי, שכל דבר בכדורגל הישראלי לא נעשה כמו שצריך. סמי אופר הוא נהדר, הוא לא מאוד גדול ברמה האירופית, אבל מעבר לזה הוא ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
האצטדיון העירוני בחיפה, כמו שאני קורא לו.
כן.
כי הבחור שאתה, המנוח שתרם 15%, אין דבר כזה בעולם שמישהו תורם 15% האצטדיון על שמו.
נכון, אבל זה מה שהם קבעו, נכון.
לא, כתוב שם גם וגם, וגם כתוב על זה, סמי אופר כמובן, אני משתדל לקרוא לאצטדיון העירוני בחיפה, אבל גם אני חוטא בסמי אופר, הוא אצטדיון מדהים. הוא אצטדיון מדהים, הוא מספיק גדול, הוא יפהפה, הוא נוח, אפילו אותה עיתונות מאוד מרשים.
מדהים.
שישראל ערכה את איטליה, הגיע חבר טוב שלי, מגזת את הספורט, פאביו ליקרי, זה בן אדם שבאמת היה בכל איצטדיון בעולם,
כן.
הוא ממש התרשם, זה איצטדיון נהדר, גם טדי בסדר, טדי הדרכי גישה עם בעייתיות.
טדי התחבורה זה אסון.
הדרכי גישה עם בעייתיות, גם נתניה הדרכי גישה עם בעייתיות, אבל נתניה הוא איצטדיון נחמד, נכון שהוא רק שני, אין מאחורי השערים. אני מסכים איתך לגמרי, טרנר איצטדיון מאוד ביתי.
מאוד אוהב, אני מאוד אוהב טרנר.
אפילו המושבה הוא איצטדיון נחמד. בטח לעומת מה שהיה שם קודם, אני מסכים איתך לגבי, ובלומפילד כנראה, שב-2030 או מתי שהוא לא יהיה מוכן.
עיריית תל אביב הבטיחו לשנה הבאה.
הבטיחו, אני קשה לי, לא, תשמע, אני יצא לי להיות ליד בלומפילד כמה פעמים בשבועות האחרונים, עכשיו אני לא אדריכל, אני לא מהנדס בניין, יכול להיות שמה שאני רואה זה ראייה של אידיוט, אני לא רואה איך זה מוכן לתחילת העונה הבאה.
כן.
לא...
אגב, באר שבע תסכים איתי שאני אוהב דווקא שהוא קטן, כי לפעמים אתה יודע, הבנייה אובר היא מוגזמת והיא לא...
נכון,
לא...
אבל אני חושב שהיו צריכים טיפה יותר, היו צריכים לחשוב על זה, הם אולי לא חשבו שהם יצליחו כל כך.
תראה, בדיוק, באר שבע בשנים האחרונות כל כך הצליחו, זכו בשלוש אליפויות, שפתאום עכשיו אם היה למקום, להצליח עוד 5,000, 10,000 מקומות, הם היו מתמלאים. צד שני, בוא לא נשכח
ש-20
שנה קודם, האצטדיון הזה היה גם עומד שוב.
גם יובה, בנו אצטדיון של 46,000 מקומות, ולא של 70 או 80, ומצליחים, אבל זה גם עניין של אווירה, זאת אומרת, שהאצטדיון הוא גדול מדי, לפעמים הולך לאיבוד, אתה רואה בסמי אופר,
אפרופו, איך לא לעצבן את הקהל, כשעוברים לאצטדיון חדש, אחת הדרכים לשמור על אווירה, היא לבנות אותו עדיין לא גדול מדי.
נכון, נכון, ואתה רואה בסמי אופר, אז שיש משחקים של מכבי חיפה שמביאה למרות מצבה, האוהדים שלהם מגיעים וזה יפה מאוד, אבל אתה רואה שיש משחק, או זה נכון לכל אצטדיון, שיש משחק שיש לך 5,000, 6,000, 7,000 איש, שזה היום הממוצע בליגת העל פחות או יותר, באצטדיון של 30,000, זה נורא, אין דבר יותר נורא, אתה רואה את זה במשחקים ללא קהל, אז אתה רואה משחק, לא משנה אם זה במרקנה של הכוכב האדום שהיה לפני כמה שבועות, או ביוון, משחק ללא קהל, באצטדיון גדול. זה קצת כמו מוות.
אי אפשר לראות את זה.
זה קצת כמו מוות.
אי אפשר לראות את זה גם בטלוויזיה.
נכון, ממש, אפילו בטלוויזיה.
אי אפשר לראות את זה. אבל אתה בדיוק, אתה אומר מוות, ואתה בדיוק מרים לי ליצן רמת גן, שהיום אני, אתה בטח יודע, מי שמשחקות בו, זה הפועל רעננה בליגת העל, והפועל רמת גן נדמה לי בליגה הלאומית.
שגם, רק היציעים המערבים פתוחים.
זה שתי קבוצות שמביאות, אם אני מחמיא, מאות אוהדים, זה המחמאה, באצטדיון של 40,000 מקומות. זה פשוט אסון.
אצטדיון רמת גן, ארכיטקטוני, אתה יודע, הוא נבנה כאצטדיון סובייטי כזה, בשנות ה-50.
שנות ה-50, ומאז היה...
וגם שהוא שופץ בשנות ה-80.
כבר אז הוא היה הבית הלאומי של הכדורגל הישראלי.
ולא רק מסלול אתלטיקה, אלא גם, אתה יודע, היציע מאחורי השער, יש שם, זאת אומרת, אתה יושב, אתה צריך משקפת בשביל לראות השער הקרוב.
ממש.
וגם ששיפצו, אז שיפצו רק את היציע המערבי, אבל עדיין, זה דור רמת גן, שוב, שהייתי בו, אחרי בלומפילד, בטח זה היציעון שהייתי בו באחר במשחקים, יש בו יתרונות. אני חושב שדור רמת גן מבוזבז היום.
חד משמעית, אתה לוקח לי את המילים מהפה.
המקום שלו נהדר.
נכון.
יש דרך גישה.
גם דרך גישה וגם חנייה באופן יחסי לצורך.
חנייה
למצב לא רע.
וכבר הוא קיים. ודרכי גישה.
כל אחד כבר יודע בדיוק ליד איזה מוסך הוא חונה.
לגמרי. לא, וגם החנייה בקניון וכולי. עכשיו, את דור רמת גן, זה לא משנה אם אתה משפץ אותו מהיסוד, או הורס ובונה חדש.
נכון.
וזה נחמד מאוד שיש יצדון יפה בחיפה, ויצדון יפה בירושלים, ויצדון יפה בבאר שבע, וגם בבלומפילד משפצים, עדיין צריך, אני, עכשיו זה עניין של עיריית רמת גן, ועניין של ההתאחדות, ועניין כלכלי כמובן, אבל אני הייתי רוצה לראות, במקום שיצדון רמת גן, יצדון מודרני, של 40 אלף מקומות, שיהיה יצדון של, עכשיו הנבחרת לא חייבת לשחק שם, יכולה לשחק גם בחיפה, וגם בירושלים, וגם בבאר שבע, וזה נהדר שמשחקים, שמרחים את אלבניה בבאר שבע, אבל כן שיהיה אצטדיון אצטדיון כזה, וזה רק עניין, זה רק עניין של כסף כמובן, אבל פוליטיקה של עיריית רמת גן ושל ההתאחדות ושל בעלי עניין שם.
אז אני ממש לקחת לי את המילים מהפה, אני גם כן חשבתי על זה אתמול לקראת התוכנית, ותשמע, זה אצטדיון שיש לו כמה מהחטאים העמוקים והבלתי נסלחים ביותר, לכן הוא כל כך סנו. היציעים רחוקים מאוד מהדשא, כמו שאמרת, במיוחד בצד המזרחי ומאחורי השערים, והראות היא איומה בהרבה מקומות, ולא פלא שהנבחרת ברחה משם. ועדיין יחד עם זאת, אני חושב שמעבר לנוסטלגיה, כן, שזה האצטדיון שסטלמך הכניע את ישין, ונחמיה בן אברהם השאיר את המיקרופון לקהל, אני חושב שגם כל אוהדי הכדורגל, אני זוכר כילד, איך היינו נוסעים באוטובוס מפתח תקווה לרמת גן, לקניון איילון, אוכלים בקניון ונלכים לאצטדיון, זה היה בשבילי כמו אמריקה, לא היה דבר, קניון איילון
הפק. אתה יודע, אז אני כילד, עוד לא היה קניון, עוד לא היה קניון, אבל ללכת, ואני... שגדלתי בצפון מזרח תל אביב, ולא רחוק ממשכנת, הם קוראים לזה סבידור, רכבת צפון, אז היינו לפעמים הולכים ברגל לאצטדיון רמת גן, וזה היה הרפתקה, ואצטדיון שיש בכל כך הרבה זכרונות, אתה יודע, מארחים את סקוטלנד עכשיו בחיפה, ואני זוכר ב-81, שדלגליש, וסקוטלנד הייתה אז נבחרת גדולה, ביציא המזרחי, ואני זוכר את האוהדים הסקוטים, שלא האמינו כמה דוחק וכמה בלגן וכמה... ואני זוכר אותם שוטים. עכשיו, אני לא ראיתי עד אז, הייתי ילד בן 17, לא ראיתי אנשים שוטים כך, בארץ לא, כמעט ולא שטו. ובאו אוהדים, באו מאות אוהדים, שטו כמו משוגעים, ועודדו כמו משוגעים, זה הייתה חו... ואתה אומר, אין ראות, ובאמת אין ראות, אבל אני זוכר, אתה יודע, את המשחקים האלה אז, נגד צפון אירלנד וסקוטלנד ופורטוגל, כנער, וואלה, אני יכול לתת לך תיאור של כל גול וכל זה, ראיתי את זה מעולה. זה כאילו, זה גם חלק מהחוויה שלך כאלה, אתה לא רואה את החסרונות של האצטדיון.
כמו שאתה אומר, אני שוב, לא כי אני לא מהנדס, אני לא רואה את הקושי הגדול לפרק, אפילו לא את, אלא רק לפרק את כל היציעים בצד המזרחי, לבנות אותם מחדש קרוב לדשא. אפשר לעשות הכל, אבל צריכים כמובן כסף ורצון. עוזי, יש לי עוד מלא תתי נושאים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של אצטדיונים, אנחנו לא נגיע בכולם, אנחנו מתקרבים לסוף. אחד מהם, אתה נגעת בזה קודם, זה יציאי העמידה. זה משהו שבהרבה מאוד מקומות היה מאוד פופולרי, חלקם אולי עדיין. באנגליה זה סיפור ענק, שכל אנגלי זה מעורר בו צמרמורת, בעקבות האסונות הגדולים שהיו, אסון הילסבורו, שקרה בשפילד, 96 אוהדים נמחצו למוות, ואז היה דוח טיילור שהזכרת מקודם, והצטדיוני העמידה יצאו מחוץ לחוק, אז היום בעצם בכל הצטדיונים יש כיסאות, גם אם האוהדים עומדים, שזה לא קורה כל כך הרבה אגב, אז יש מרווח בין השורות, ויש פחות סכנה של המחצות, ועדיין יש ניסיונות, מתקשר לכמה דברים שדיברנו, שהרבה אוהדים שמתארגנים גם טוענים, שזה איבד, שצריכים להחזיר את יציאי העמידה.
נכון, קודם כל צריך להגיד שגם אסון אייזל היה בגלל יציאי העמידה בעצם, ובשנת זה היה משהו מאוד פופולרי.
אולי אסון אייזל תזכיר למאזינים ש...
1985, אתה אומר, אני מדבר על דברים שלפני 30 שנה שברורים לי, ו-1985 גמר גביע אירופה לאלופות, שקדם לצ'מפיונס ליג, ליברפול יובנטוס, התחיל בלגן בין האוהדים, ובסופו של דבר נהרגו 39 אוהדי יובנטוס, גם בגלל התפרעות של אוהדי ליברפול, אבל...
או, תיזהר, שכל מילים פה,
לא, זה... לא, שם אין, אין פה... אבל הרבה בגלל יציאי עמידה, בהרבה מקומות באירופה היו יציאי עמידה, במשחקים של ליגת אלופות למשל, בהרבה אצטדיונים בגרמניה, יש לך, מדברים על קפסיטי של האצטדיון, אז אומרים נגיד 60 אלף צופים למשחק ליגה, כי מותר, יש 5,000 או 10,000 שעובדים, אבל 50 אלף למשחק בליגת אלופות, או בליגה האירופית, או במשחק שנבחרת, כי וופה ופיפה לא מרשות משחקים בינלאומיים שיעמדו.
מה, עשו, הם לא מרשות שהאוהדים יעמדו פשוט?
לא מרשות משתמש ביציאי עמידה.
אוקיי, יציאי עמידה.
פשוט לא משתמשים, יש מקומות, אם נגיד האצטדיון, סתם אני זורק דיצינדורף, מערך עכשיו משחק שנבחרת גרמניה, יהיה פחות מקומות, כי היציאי עמידה, אני סתם אמרתי דיצינדורף, כי יש, אני לא יודע אם יש שם יציאי עמידה, אבל לתור דוגמה. עכשיו,
אבל לא אוכפים אוהדים שעומדים, זה לא...
לא בקרה של עומדים, אם אתה עומד במקום שלך, אלא יציאי עמידה. עכשיו, יציאי עמידה, מי שחווה את זה, אפשר לראות את זה יפה בתמונות ובסרטים על אנגליה של פעם, של שנות ה-70 ושנות ה-60, זה נער של אנשים שעומד, ואם יש גול כולם, אתה יודע, קופצים ויורדים למטה.
בארגנטינה קצת רואים את זה יותר.
נכון, וזה לא בטוח, ואם אתה עם ילדים זה לא נעים, ואנשים, יש מלא סיפורים איך הם משתינים בתוך נייר עיתון בקופ, וכדי לא... עכשיו, זה באמת לא בטוח. מה שמדברים היום באנגליה, זה על יציאי עמידה בטוחים. זאת אומרת, יש משענות ויש מחיצות, זאת אומרת, אתה עומד, קצת כמו שיש בהופעות, אתה יודע, אתה יכול לשבת בכיסאות, אתה יכול לשבת על הדשא, ואתה יכול לעמוד, וזה כדי להבטיח, קודם כל הביטחון של האוהדים הוא כמובן הדבר הכי חשוב, אבל שגם יהיה בטוח, אבל גם יחזרו לאווירה, וגם מנחה כלכלית, זאת אומרת, חלק מהעניין הוא, שדוח טיילור שינה את מי שבא למגרש באנגליה עם פעם, מעמד הפועלים והמעמד הבינוני הנמוך נקרא לזה, היו רוב האוהדים, זה השתנה, החבר'ה האלה לא יכולים להרשות לעצמם, הם יושבים הרבה פעמים בפאב או בבית.
כי מה, כי התוצאה של דוח טיילור הייתה העלאת מחירי
הכרטיסים? העלאת מחירי, כי ברגע שאתה חייב, אין יציאה מידה.
הקבוצה, אז אתה יכול להכניס פחות אנשים.
אתה יכול להכניס.
ואז אתה צריך להעלות מחירים.
הרבה פחות אנשים, אתה חייב, היית חייב לשפץ, לבנות, גם מאחורי השערים זה יציאה עם מושבים, זה עולה יותר. המחירים של כרטיסים באנגליה, אתה משווה ב-1990, שהתחילו לשפץ ולבנות את האצטדיונים, להיום, עם האינפלציה, זה עלה במאות אחוזים מעל עליית האינפלציה, זאת אומרת, מאות אחוזים ריאלי, והפועל האנגלי, האיש, הוא לא יכול להרשות לעצמו.
אני זוכר את הסרט המצוין פול מונטי, ללכת עד הסוף, אני חושב שזה נקרא, והבחור הכוכב, רוברט קרליין, משחק אותו, והוא אוהד ארסנל, והילד שלו, אם אני לא טועה, הוא היה גרוש, ופגשת הילד שלו מדי פעם, והילד נורא רצה לראות את ארסנל, וזה סרט שמסופר בעצם בתקופה האיש תחת מרגרט תאצ'ר, והאבא הוא איזה סוג של פועל, ואז הוא אומר לילד בעצב שאין לו יותר כסף לקנות לו כרטיסים לפרמייר ליג, אבל אם אתה רוצה, יש לי כרטיסים לצ'מפיונשיפ, והוא מספר לילד, יש שם כוכבים מצוינים, וזה קטע נורא, שאני כאוהד כדורגל, זה נורא נגע לי ללב.
יש סרט שאני לא זוכר איך קוראים לו, על אוהדי ניוקאסל, שאתה בטוח, אתה בטוח מכיר, שהם גם גונבים את האוטו של אלן שירר, ושומעים את הדיסקים שלו, אבל אין להם כסף לזה, ובסופו של דבר, השיגו להם כרטיסים, ושלחו, הם הלכו למשחק של סנדרלנד, של הריבה הכי גדולה, שהייתה אז בזה, כי זה מה שהיה אפשר.
אגב, במאמר מוסגר בהקשר של טאצ'ר, זה מעניין, אנחנו קצת מתרחקים, אבל זה מעניין, דוח טיילור וכל השערוריה שקרתה באסון הילסבורו, טאצ'ר התבטאה בצורה מאוד לא יפה כלפי אוהדי הכדורגל, נכון? זוכרים שממש רצו לשנות שם משהו מהותי בכל תפיסת הכדורגל באנגליה.
כן, תשמע, זה לא ניכנס לקפיטליזם, סוציאליזם, וזה, אני בקטע הזה, אולי בגלל הגיל גם, אבל זה גם האופי שלי, אני מאוד רומנטי וסוציאליסט, ואני כן נוסטלגי, אבל אי אפשר לא להתקדם, זאת אומרת, אי אפשר להמשיך לשבת בשנת 2019 תכף, לעמוד או לשבת על יציאי בטון ופצחים גרעינים בטון, זאת אומרת, כן, אתה רוצה לקחת את הילד שלך לכדורגל, אז אצלך הם עוד קטנים, אבל זה גם יגיע, כן. אתה כן רוצה לתת לו חוויה, כי החוויה היא שונה ממה שהיה לפני 20 שנה, בטח לפני 50 שנה. אז צריך למצוא את הדרך, אתה יודע, את שביל הזהב הזה, בין לשמור על, על האווירה ועל על ה...
כן.
לבין הקדמה.
בין הרומנטיקה.
הרומנטיקה, כן.
עוד ספיח שאני חייב לשאול אותך, אני מבין שכבר יש לך בדיחה פנימית ששואלים אותך את זה כל הזמן בשווה בדיקה בארץ. האם יש הבדלים בממדי המגרש עצמו? תמיד כשהשדר בטלוויזיה אומר מגרש גדול, מגרש קטן, האם הכוונה לממדי הדשא, למשחק, לשטח המגרש?
כמעט ולא. פעם היה, זאת אומרת, החוקה עדיין מדברת על אורך בין 90 ל-120 ורוחב בין 60 ל-90.
זאת אומרת, החוקה עדיין היום מאפשרת טווח.
לא, 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 אבל התקנון של וופה, של פיפה, הוא נכון לא רק בגבי העולמי, הוא נכון גם בליגה לאומית בישראל. 105 על 68, בכל הטורנירים, כשאני אומר טורנירים, אני מדבר שוב גם על ליגות בינוניות, גם על טורנירי נערים, 105 על 68. יש, תודה, אם אתה יושב באמירויות שהוא נורא רחב, או בוומבלי שהוא נורא רחב, הוא נראה לך יותר כי הוא רחב.
בגלל היציעים הוא נראה לך?
בגלל היציעים, ובגלל שיש לפעמים השטח של המאמנים, או אם יש מסלול אתלטיקה, אז אתה יודע, זה נראה לך יותר גדול מאשר אם אתה יושב בקרבן קוטג'.
כן.
עכשיו, יש החרגות, זאת אומרת, אנפילד לצורך העניין, כן שינו את הדשא שלו לפני 4 שנים, קיבל אישור, אנפילד הוא 101 על 68. סטנפורד ריזרבס, אגב, גם על משהו כמו מטר יותר קצר. כן. זה לא באמת משמעותי, אם אתה משחק על 104 על 68 או 105 על 68. פעם, זה כן היה משמעותי, זאת אומרת, פעם היו הבדלים, לפעמים, כשאתה מסתכל על שטח המגרש, זאת אומרת, אם הוא ארוך יותר ב-15 מטר, ורחב יותר ב-10 מטר, אז כן, היום אין את הדברים האלה. היום כשאתה מסתכל על וומבלי לעומת קרבן קוטג', ואתה אומר, וואו, זה גדול, זה קטן, לא. המשטח דשא, okay. המגרש עצמו, יש את הסרט היפה הזה של התיכון באינדיאנה, שג'ין אקמן כבאמן לוקח אותם עד לזה, תיכון מהעיירה של מגדלי טירס של 300 איש, לוקח אותם לאולם של 20,000 איש באינדיאנפוליס, הגיעו לגמר, והוא בא עם מטר מדידה ומראה להם שגובה הסל זה אותו גובה הסל, והרשת היא אותה זה, זה אותו דבר כמו במגרש טירס בבית, זה שיש מסביב 20,000 צופים וזה נורא רחב, אל תיבעלו, זה אותו דבר.
עוזי דן, היה כיף גדול, תודה רבה שבאת, ואולי עוד נעשה פרק ב' בהמשך.
אני חייב להגיד משהו אחד, גם לי היה כיף גדול, צדון שלא הזכרתי, ואני חייב להזכיר, כי זה מבחינת אווירה, הצדון הכי מרגש שהייתי בו, הצדון הלאומי הישן בקהיר, גם קלדרה כזאת פתוח, 80,000 איש, לי יצא להיות שם באליפות אפריקה ב-2006, שמצרים לקחו.
וואו.
בינתיים בנו באלכסנדריה צדון כזה מודרני, צדון חדש, 80,000 סגור. הצדון ההוא, עם האוהדים המצרים, בגמר הזה, עם כל הכבוד לארגנטינה, והייתי משחקים בארגנטינה, והייתי משחקים בדרום אמריקה, והייתי משחקים במזרח אירופה, והייתי משחקים בהרבה מקומות, אווירה כמו במצרים, לא ראיתי בכדורגל.
וואלה, יפה, זה דווקא קוד סיום מפתיע במקצת לתוכנית שלנו. עוזי דן, שוב, המון תודה.
היה לי כיף.
ועכשיו הפינה ההיסטורית של עושים ספורטקאסט, תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
לאן אתה לוקח אותנו היום?
שמע, לכבוד עונת הפוטבול שזה אתה נפתחה, וגם כמה מאזינים ביקשו מאיתנו לעשות פינה על האירוע הזה, אני לוקח אותנו ל-NFL, ליגת הפוטבול המקצוענית בארצות הברית, למשחק ידוע שנקרא האייסבול. האייסבול זה משחק ששוחק בין שתי הקבוצות אולי הידועות והעודות ביותר בארצות הברית, ב-31 בדצמבר 1967. שתי הקבוצות הן גרין ביי פאקרס, שאירחה את המשחק, והקבוצה השנייה דאלאס קאובויז, הקבוצה של אמריקה.
כן.
המשחק הזה התקיים בלמבו פילד, שבגרין ביי.
עד היום זה האצטדיון הביתי של גרין ביי.
כן, עד היום זה האצטדיון הביתי של גרין ביי. אם כבר דיברת קודם לכן עם עוזי דן על כל האצטדיוני כדורגל המפוארים והחשיבות של האצטדיונים, אז למבו פילד זה באמת אחד מהאצטדיונים המפוארים.
אייקונים.
אייקונים, כי בדיוק, ואייקונים בארצות הברית, כי הוא באמת גם על שם למבו, המנכ"ל האגדי של גרין ביי. עכשיו, הפקרס באותה תקופה היו הקבוצה החזקה ביותר בארצות הברית, תחת הדרכתו של המאמן האגדי וינס לומברדי, והקווטרבק בארט סטאר, שהיה ה-MVP של הליגה, שנה קודם לכן ב-1966.
בארט סטאר, זה פשוט שם, זה שם נפלא לקווטרבק אמריקאי.
בדיוק, גם קשה לשכוח כמובן את השם שלו, שכיכב באותם שנים. הקאובויז הגיעו לגרין ביי, כאשר הם מעולם לא ניצחו את הפקרס, לא בפלייאוף ולא בעונה הסדירה. אבל בעצם הקאובויז לא היו לבד. גרין ביי הייתה קבוצה טובה באמריקה וזכתה בשתי אליפויות הקודמות של הליגה ובסופרבול הראשון שנערך עוד לפני כן. עכשיו אנחנו צריכים להסביר מה הכוונה פה, שתי אליפויות, אבל סופרבול ראשון. הסופרבול הוא בעצם המצאה יחסית מודרנית. ה-NFL, הליגה המקצוענית בארצות הברית, היא מ-1920, אבל הייתה לה מתחרה, ה-AFL. ב-1966 ה-AFL וה-NFL הגיעו להסדרה ביניהם, מה שנקרא הסכם המיזוג, שב-1970 הם התאחדו לליגה אחת בשם NFL, מה שישמור גם את הלוגו ואת הכל. אבל ב-1966 הם גם הסכימו שבארבע עונות הבאות, יהיה משחק אחד מרכזי בין אלופת ה-NFL לאלופת ה-AFL, והוא יכונה הסופרבול. לכן הסופרבול הראשון ניצחה בו גרין ביי, והמאבק הזה כעת בגרין ביי בין הקאובויז לבין הפקרס ב-1967, היה לזכות לשחק במשחק הסופרבול השני מול האוקלנד ריידרס. עכשיו, גרין ביי מגיעה מעיר קטנה מאוד בוויסקונסין, היום יש בעיר רק 100,000 תושבים, ובאמת הייתה קבוצה חזקה באמריקה. עכשיו, מעבר לקושי הכרוך בהתמודדות מול גרין ביי פקרס, באצטדיונה הביתי, בלמבו פילד, הקאובויז היו צריכים להתמודד עם קושי נוסף, מזג האוויר הקיצוני. מספרים על וינס לומברדי, המאמן האגדי של גרין ביי, שהוא היה קונטרול פריק ברמות הגבוהות ביותר, הוא יכל לשלוט על הכל, ותמיד היה חשוב לו לדאוג לכל פרט קטן, והיה חייב גם לדעת הכל. אבל דבר אחד שהוא לא יכול לשלוט בו, הוא מזג האוויר. ולכן, לומברדי וגרין ביי, כמה שנים לפני המשחק, הבינו שבגרין ביי יש בעיה, מזג האוויר הוא יחסית קיצוני, ולכן צריך שיהיו מחממים תת-קרקעיים כאלו. גם זה כמובן לא עזר, כי הקור באותה תקופה היה קיצוני למדי. המשחק, כפי שאמרתי, נקבע על ה-31 בדצמבר, וב-31 בדצמבר הטמפרטורה הייתה, תקשיב טוב, מינוס 26, והרוחות שנשבו נתנו תחושה של מינוס 40.
קריר.
קריר כמעט.
עברירי.
מעולם לא היה ערב שנה חדשה קר יותר באזור.
וואי.
מעולם לא. המגרש היה כפו, ולכן גם כיסו אותו בימים שלפני המשחק, כדי שבכלל אי אפשר לשחק שם פוטבול.
אז רגע, פה אני כבר בדיוק נכנס עם השאלה. אין מצב שאומרים, סליחה, לא משחקים, קר מדי?
שאלה מצוינת, ולכן ניסו להבין אם אפשר לדחות את המשחק, כי באמת קר מדי.
זה גם סיוט לא רק לשחקנים, גם לקהל שאמור להגיע לאצטדיון.
לכולם, אתה צחק מול קרחות ביציים, לך תדע מה יהיה. ולכן ב-NFL ניסו להבין מה עושים, האם דוחים את זה ביום, או מקדימים ביום, או אפילו דוחים בשבוע, אבל מה גילו? התחזיות מראות מזג אוויר קיצוני עוד יותר.
זה רק ילך ונהיה יותר גבוה.
זה רק ילך ויחמיר. שחקנים אגב סיפרו שהם הגיעו לאצטדיון באותו יום, והם לא האמינו שהם פתאום ראו 50,000 צופים, שכן הגיעו ומילאו את האצטדיון, ואת מצלמות הטלוויזיה. הם אמרו, היינו בטוחים שדוחים את המשחק. פתאום אנחנו רואים שזה באמת קורה, באמת צריך לשחק בקור הזה. יש לציין אגב שבמהלך המשחק, באותו יום, השמיים היו בהירים, והייתה שמש. אבל זה, אתה יודע, זה כמובן הכל אשליה, אבל באמת צריך...
הקור חודר לעצמות גם כשיש שמש.
נכון, הקור חודר לעצמות, אבל באמת צריך להבין שלא היה מדובר פה באיזו סופת שלג, או משהו כזה, כי זה היה הרבה קודם לכן. ככל שהמשחק התקדם, אז המצב באצטדיון הלך והחמיר כמובן, ומערכת החימום התת-קרקעית לא בדיוק עזרה. השחקנים ששיחקו באותו יום אומרים שהמשטח היה קשה, ולאט לאט זה הרגיש כמו משטח לסקי יותר מאשר לפוטבול. אוקיי, כשצופים בצילומי המשחק מלפני 50 שנה, מבינים כמה המצב היה גרוע. מכיוון שלא היה ציון מחמם כמו שיש היום. היו כפפות, הרבים מהם בחרו לשחק בלי כפפות, מכיוון שלא היו כפפות דקות ומחממות כמו שיש היום. למשל, לווייד רסיברים, לאלו שצריכים לתפוס את הכדור, הם העדיפו לשחק רובם בלי כפפות, כי לא היו כפפות שהם יכלו להרגיש את הכדור טוב. כך גם הציוד הנלווה היה מגושה מאוד ולא אפשר תנועה קלה, ולכן חלק גדול מהם ויתרו על כל החולצות המחממות מתחת לג'רזי, מתחת לחולצה, חולצת המשחק. מה שמעניין אגב, מצב השופטים במשחק לא היה טוב משל השחקנים.
כן.
הם התקשו לשרוק במשרוקיות ממתכת, מכיוון שהשפתיים נצמדו למשרוקיות בגלל הקור.
גדול.
לכן אחרי המשחק, ה-NFL החליטו משהו שמלווה אותנו עד היום. שופטים ב-NFL יהיו עם משרוקיות מפלסטיק,
גדול.
לא עם מתכת, בגלל הקור האיום ונורא של האייסבול. עכשיו נשאלת השאלה הגדולה, מה קרה במשחק? בכל זאת זה אליפות ה-NFL, כן. בכל זאת זה הזכות להתמודד בסופרבול.
אני מנחש שלגרין ביי, באופן יחסי קל יותר לשחקנים שיותר רגילים לתנאי משחק הזה, לעומת דלאס, שמגיעה מהקצה השני של ארצות הברית, אם אנחנו מסתכלים על צפון דרום כמובן, אז ויסקונסין זה כל כך מדינה צפונית, ודלאס שמגיעה מטקסס, הקאובויז שמגיעים מטקסס.
נכון מאוד, היתרון הביתי הוא משחק פה תפקיד מרכזי, מכיוון שיש את השחקנים שיחסית מורגלים לשחק, ככה לעומת שחקנים ש שלו. אבל מאחר והקור היה כל כך קיצוני, עד היום עדויות של שחקנים אומרות שלא היינו רגילים לזה. זה באמת היה מעל ומעבר. אז איך המשחק נועל? מה מהלך המשחק? הפאקרס פתחו באמת נפלא והובילו כבר 14-0. הקאבויז הצליחו לחזור למשחק, לא בזכות מהלכי התקפה מרשימים, אלא בעיקר בגלל טעויות של הפאקרס שנבעו בין השאר בגלל הקור. ברבע הרביעי, הקאובויז עלו ליתרון 17-14 בזכות מהלך התקפי ראוי ותפיסת כדור של הווייד רסיבר לנס רנצל. הפאקרס קיבלו את הכדור לדרייב האחרון 4.5 דקות לפני סיום המשחק. זה מה שנקרא הדרייב המכריע פה. 9 מהלכים מהירים הובילו את הפאקרס למרחק של ירדים בודדים מהאנזון ומנצחון במשחק ההיסטורי בטמפרטורה החריגה הזו. מה עושים כשמגיעים כל כך קרוב לאנזון? כל חובב פוטבול יודע שהם מביאים...
מהלך של ריצה.
בדיוק, מהלך של ריצה, מביאים לרנינג בק והוא נכנס פנימה.
בטח ובטח בתנאי מזג אוויר כאלה.
בטח ובטח בתנאי מזג אוויר כאלה, כמובן לריצה פה הייתה משמעות אדירה לאורך כל המשחק. 3-4 ירדים, פנימה, ואתה סוגר את הסיפור. אבל גם פה מזג אוויר שיחק תפקיד. פעמיים הפאקרס ניסו את הנוסחה הזו שכתובה בכל ספר מהלכים כן. של אופנסיב קורדינטרס בארצות הברית.
כן.
אך ללא הצלחה. למה? כי בעצם הקווטרבק צריך לקבל את הכדור ולהביא אחורה לרנינבק שבתנופה נכנס פנימה. אבל הרנינבק שחליקו על המשטח, התקשו מאוד להיכנס פנימה. ולכן הקווטרבק המפורסם של גרין ביי באותה תקופה שדיברנו עליו קודם לכן, בארט סטאר הגה רעיון אחר. מה שנקרא קווטרבק סניק. הוא יקבל את הכדור ויכנס בעצמו וימנע את הריצה הזו של הרנינג.
מה שאגב, אחרי כמה עשרות שנים הפך להיות הרבה יותר פופולרי ממה שהיה אז בתקופה ההיא.
נכון מאוד, זה הפך להיות הרבה יותר פופולרי, אבל כדי לקבל את הרשות לעשות את זה בדאון שלישי, אתה צריך לקבל את הרשות
מלומברדי,
מהמאמן הגדול. הוא ניגש לווינס לומברדי ואמר לו את הרעיון, ואז תגובתו האגדית של לומברדי בקור המקפיא של גרין ביי הייתה, אז תרוץ עם הכדור ובוא נלך מפה לעזאזל. באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב. Let's get the hell out of here. סטאר קיבל את הכדור ובזכות חסימה טובה מאוד של ג'רי קריימר הצליח להיכנס לאנזון ולקבוע 21-17 לטובת הפאקרס.
גדל.
גרין ביי ניצחה את המשחק ועלתה לסופרבול.
ובסופרבול?
בסופרבול השני אי פעם הם ניצחו את הריידרס ושמרו על התואר שלהם במה שאגב התברר לימים כמשחק האחרון של וינס לומברדי כמאמן הפאקרס.
וינס לומברדי היום הגביע של הסופרבול נקרא על שמו אם אני לא טועה.
נכון מאוד. לומברדי פרש מאימון הפאקרס, הפך להיות ג'נרל מנג'ר, לאחר מכן הוא גם אימן את הוושינגטון רדסקינס, אבל זמן קצר לאחר מכן, ב-1970, הוא מת ממחלת הסרטן ממנה סבל, ואחרי מותו הוחלט לקרוא לגביע הסופרבול גביע לומברדי.
יפה.
כיום כל הזמן שיש משחקים שנערכים בתנאי מזג אוויר קיצוניים, כולם נזכרים באייסבול, יש הרבה משחקים אגב שזכו לכינויים אחרים, כמו הפריזר בול וכמו הסנובול, כל מיני משחקים אגדיים בפוטבול, אבל האייסבול נותר המפורסם מכולם.
זה באמת נקודה מעניינת שבייסבול ופוטבול, שני ענפים הפופולריים באמריקה שמשוחקים באצטדיונים פתוחים כמעט תמיד, בפוטבול גם יש אצטדיונים שאפשר לסגור אותם, אבל יש פער מאוד גדול ביניהם שבייסבול בדרך כלל גם מספיק מעט גשם כדי לעשות דיליי, ולבטל אפילו את המשחק לחלוטין, ולעומת זאת בפוטבול באמת צריך לקרות מקרה מאוד מאוד קיצוני כדי שהמשחק יתבטל.
תשמע, אני חוויתי זאת על בשרי, שהגעתי ליאנקי סטדיום ומשחק פלייאוף בוטל בגלל מזג אוויר קיצוני, בגלל גשמים, והוא נדחה ביום. בפוטבול צריך באמת להיות משהו יוצא דופן שיבטלו את המשחק.
אגב, זה גם חלק מה... למה, סתם, זה תרבות שהתפתחה, למה בבייסבול לא משחקים ובפוטבול כן?
כי פוטבול אפשר לשחק גם בתנאים קיצוניים. בייסבול הרבה פחות. תנסה לתת לפיצ'ר להגיש את הכדור מ-20 מטר, שגם ככה זה עבודה קשה כשלעצמה, בתנאי מזג אוויר קיצוניים, היד שלו תקפה, הוא לא יצליח להגיש בכלל. גם היום, כשמשחקים הרבה פעמים בוורד סיריס, או בסדרות הפלי-אוף, בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, קשה מאוד לפיצ'רים במזג אוויר קריר, אז בטח אם יהיה גשם, אז הכדור יחליק לו מהיד. טוב, בפוטבול אז... זה קצת שונה.
אז זיכרון אחד שלי מקור ופוטבול, אני הייתי במשחק לפני כמה שנים של הג'אטס נגד גרין ביי, אפרופו, אבל זה היה בניו יורק, וגם היה מזג אוויר, היה סוף אוקטובר, והיה קר מאוד. עכשיו אני כל הזמן, הקור לא הפחיד אותי, בטח לא כשמדברים על ספורט, אתה יודע, אתה כל כך מתלהב מלקנות כרטיסים, להיות ביציע, להיות במשחק, אתה אומר, הקור זאת תהיה הבעיה האחרונה שלי, ואני התבדתי. כמה שחיקיתי למשחק הזה, וקניתי כרטיסים בהמון כסף, ישבתי עם גיסי, ואני זוכר, אני לא זוכר בדיוק, אבל באזור האפס מעלות, שבשבילנו בישראל זה מכה קשה מאוד, בשביל האמריקאים זה הרבה פחות מטריד, וממש, אני זוכר את עצמי, לא מצליח להתרכז במשחק, מרוב שקר לי ואני סובל מהקור, ועדיין החבר'ה מכרו בירה, ביר קולד אז אייס ביציעים, ואנשים קונים, שהבירה תהיה קרה, 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 קרה. אז לא נשחרר אותך לפני שדיברתי טיפה על בייסבול, כי זה הענף שאני אוהב, אז עכשיו התחיל הפלי אוף כמובן.
נכון.
טוב, הפלי אוף רץ נורא מהר. אימור שלך, מי הולכת עד הסוף?
אני מאמין שיוסטון אסטרוס יקחו פעם נוספת. וואלה. אני כבר, כן, כבר לפני כמה שבועות חשבתי ככה בגלל הפיצ'רים באמת, וגם היכולת התקפית יוצא דופן, כרגע הם יחסית בריאים, לעומת שאר הקבוצות.
שנים זה לא קרה שקבוצה שמרה על האליפות שלה.
נכון, לדעתי היאנקיז היו האחרונים שעשו את זה, ולאחר מכן גם טורונטו בלו ג'ייז, אבל כן, זה בדרך כלל לא קורה, זה מה שמאוד מאוד כיף בבייסבול. כל הזמן קבוצות חדשות קופצות להם, מאיפה פתאום באו מילווקי, כמו קולורדו, פתאום באות קבוצות, אטלנטה, אגב, הקדימו את זמנם, עם קבוצה מאוד מאוד צעירה, וזכו בדיוויז'ן
שלהם. איך אתה אוהב את הדודג'רס?
הדודג'רס גם כן נראים נפלא. קודם כל נראה שהתגברו על אטלנטה ברייבס, אני מאמין שזה כמובן יקרה. אבל לאחר מכן, באמת שאלה גדולה מה יהיה בגמר, אולי עוד פעם גמר דודג'רס, אסטרוס, קשה לי להאמין, פעמיים אותו גמר, אולי אסטרוס ברוארס, משהו בסגנון הזה, שדווקא הקומישינר לא כל כך יאהב, כן. בגלל הטיווי רייטינג.
פחות רייטינג שנוגע לכלל אמריקה, ופוטבול, כי זו הייתה הפינה שלנו, אז אמרת, העונה, כמה משחקים כבר היו?
עכשיו אנחנו אחרי חמישה מחזורים.
חמישה משחקים, טוב, אז התחלנו, במלוח זמנים של פוטבול זה כבר לא מעט.
נכון, מלוח זמנים של פוטבול זה כבר כמעט שליש שנה.
אז מה שם, מי נראית הכי טוב? אני ראיתי שלוס אנג'לס רמס במאזן 5-0.
כן, לוס אנג'לס רמס וקנזס סיטי צ'יפס, הם שתי הקבוצות שכרגע הם 5-0, ללא הפסדים, ושתיהן נראות פשוט נפלא. אני חושב שלשתיהן יש בעיה אחת רצינית מאוד שתתגלה בשלבים קצת יותר מאוחרים, שזה ההגנה, כי ההגנה חייבת לשחק תפקיד יותר רציני, אבל מבחינה התקפית, בעיקר אגב הרמס, אני פשוט נהדר, שון מקווי, מאמן צעיר, נלהב, עונה שנייה בליגה בסך הכל כמאמן ראשי, יוצא מן הכלל, קנזס סיטי צ'יפס כנראה יש להם כרגע את ה-MVP, פטריק מהומס.
ואנדי ריד הוא המאמן שלהם?
אנדי ריד הוא המאמן שלהם, ופטריק מהומס הוא קווטרבק שעושה רושם שהוא הולך להיות הדבר הגדול הבא. השאלה איך הוא התמודד גם כן עם דברים כמו שדיברנו עליהם היום, הקור. עדיין לא הגענו למזג אוויר קר בארצות הברית, והמשחקים האלה הם משחקים שונים שיותר בנויים על הגנה ועל ריצה, ונראה איך התמודדו בתנאים האלו.
ונראה מה, עד כמה הטמפרטורות ירדו בלמבו פילד בשבועות הקרובים. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה בן.
עד כאן עושים ספורטקאסט להפעם, אתם מוזמנים כרגיל להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com. נגיד תודה כמו תמיד לאביב שם טוב ועורך הקול של התוכנית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, אני בן מיטלמן, מזמין אתכם שוב כמו תמיד לכתוב לנו בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה ובעמוד הטוויטר של עושים ספורטקאסט באנגלית, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של עושים ספורטקאסט.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.